אלו נשמת אש הכשר יהודה בן עזיזה. רוח השם תלחם בגן עדן. פשוט הקהל הקדוש, יש גמרא מאוד מעניינת. גמרא אומרת, שלושה שאלו שלא כהוגן. שלושה אנשים שאלו שלא כהוגן. אחד זה היה יפתח, אחד זה היה, מהם היה אליעזר. אליעזר עבד אברהם שאל שלא כהוגן. מה הוא שאל? הוא ביקש, האישה אשר אני אגיד לה תתן את קדי, שתתני לי לשתות מים, ותיתן לי לשתות, ותיתן לגמלים שלי לשתות, אותה הוכחת. במילים אחרות מה הוא ביקש? חסד. הוא אמר, אם אני אראה שהאישה הזאת יש לה מידת החסד, אז מבחינתי 100%, אני אקח אותה לאישה. אם יש לה את מידת החסד, אני אקח אותה לאישה, יביא אותה ליצחק, ותהיה אשתו. אומרת הגמרא, הוא שאל שלא כהוגן. למה הוא שאל שלא כהוגן? מה אנחנו היינו מבינים? מה השאלה שלו שלא כהוגן? אולי עובדת עבודה זרה. יכול להיות שיש לה תמידת החסד. יכול מאוד להיות שיש לה תמידת החסד, אבל אולי עובדת עבודה זרה. אולי היא כופרת, אולי יש לה מידות אחרות מושחתות. לכן הוא שאל שלא כהוגן. אמרת הגמרא, נהנה ונענה כהוגן. שהוא קיבל את מי? קיבל את רבקה. התוספות לא מבין כמו שאנחנו אומרים. הוא אומר משהו אחר לגמרי. מה זאת אומרת? למה אליעזר שאל שלא כהוגן? הוא שאל שלא כהוגן, אומר תוספות, שמה היא חיגרת או סומה? שמה היא חיגרת או סומה? היא יכולה להיות יש לה מידת החסד גדולה, היא בעלת חסד עצום, הכל טוב ויפה, אבל אולי היא חיגרת או סומה. אז איך אתה מחפש, איך אתה שואל שאלה שלא כהוגן? כתוב, נענה כהוגן. קדוש ברוך הוא עזר ונענה כהוגן, לא הייתה חיגרת וסומה. האמת שהקושיה לתוספות קשה עכשיו. אנחנו היינו מבינים מה זה שאל שלא כהוגן. עובדת עבודה זרה, כופרת. איך תוספות אומר שהוא שאל שלא כהוגן, הכוונה חיגרת וסומה. זאת אומרת שבמה שהוא חיפש, אם יש לה את מידת החסד, לא הייתה את הבעיה שמה היא כופרת. שמה עובדת עבודה זרה. זה מונח בתשובה שאם אדם מחפש חסד, אז ודאי שהיא לא כופרת. ודאי שהיא לא עובדת עבודה זרה. איך יכול להיות דבר כזה? הרי המציאות היא שאיפה היא גדלה? בבית של מי? לבן, בתואל, היה שם בכלל המקום היוצר של המידות הרעות, של עבודה זרה. כן? היה פינת הטרפים בשביל וכו'. איפה היא גדלה? באיזה בית היא גדלה? למה זה נקרא שהוא שאל כהוגן? הרב זצ"ל היה מסביר את זה ככה. יש גמרא שאומרת, או נתחיל את זה ככה, מידת החסד זה המידה שמה פירושה הדבר? מה זה חסד? חסד שאדם נותן לחברו דבר שלא מגיע לו. זה חסד, נכון? אם אני חייב לך ואני עושה את זה, זה לא חסד, זה אתה מחזיר טובה, אחד מחזיר טובה כנגד טובה. חסד, פירוש הדבר מה זה? לא מגיע לך, ואני עושה לך מה שלא מגיע לך. זה מידת חסד. אני עושה איתך חסד. זאת אומרת, אליעזר הבין שאם יש לה מידת החסד לאישה, להקלה שהוא מחפש ליצחק, זאת אומרת שאפילו היא עובדת עבודה זרה, ואפילו היא כופרת, אין לי את הבעיה. אני אביא אותה לבית של יצחק אבינו, אני אביא אותה לבית של אברהם אבינו. היא תראה שם את השרת השכינה, היא תראה שם את המלאכים מסתובבים, כמו שאומרים, מה שראו שם. היא תראה שם את הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן לה הכל, ודאי שתהיה עובדת השם. למה? כי אם יש לה מידה שהיא תיתן למישהו שהיא לא חייבת לו, של מידת החסד, אז ברגע שהיא תכיר את הקדוש ברוך הוא, בביתו של אברהם אבינו היא ודאי תכיר את הקדוש ברוך הוא, היא תיתן, ודאי שהיא תיתן. ודאי שהיא תיתן. אין בזה ספק שכל הכפירה וכל מה שהיא קיבלה בית אביה, לא יהיה קיים. למה? כי אם היא נותנת, יש לה מידה לתת למי שהיא לא חייבת לו, ודאי וודאי שהיא תיתן למי שהיא חייבת לו, מי שנותן לה את החיים, היא תהיה עובדת השם בלב ובנפש. לכן בנקודה הזאת הוא שאל כהוגן, זה מה שאומר תוספות. אומר תוספות, ברגע שהוא ביקש את מידת החסד, אז אפילו שהיא באה מבית של עבודה זרה, אין עם זה שום בעיה. ברגע שהיא תבוא לבית אברהם אבינו ותראה את השכינה שם, היא תיתן למי שהיא חייבת לו ודאי וודאי. אלא מה הוא שאל שלא כהוגן? אומר תוספות, שמה היא חיגרת וסומה. היא יכולה להיות בדעת מידות טובות, היא יכולה להיות בעלת יראת שמיים, אבל לא היא חיגרת וסומה, זה הייתה השאלה שלו כהוגן אצל אליעזר. ועל זה הוא נהנה כהוגן. אם כן למדנו שמידת החסד, מידת החסד זה המידה שהכי משובחת, או יש על זה כלי יקר מאוד יפה. כלי יקר כותב, כתוב קלה שעיניה יפות, כל גופה אינו צריך בדיקה. מה פירוש הדבר? שימו למה שחזל אומרים. אישה שעיניה יפות, כל גופה לא צריך בדיקה. מה פירוש? ואם היא חיגרת או סומה, אז מה עם עיניה יפות? אומר הכלי יקר, ודאי שחזל מדברים פה על משהו אחר לגמרי. אישה שעיניה יפות, הכוונה שיש לה את מידת החסד, שיש לה את מידת הנתינה, כל גופה לא צריך בדיקה. מה הכוונה? כל המידות שלה לא צריכים בדיקה. למה? הכל הולך לאותו מקום. אם יש את מידת החסד שאדם נותן מה שהוא לא צריך, מה שהוא לא חייב, נותן לחברו, ודאי וודאי שכל המידות כולם, גם יראת שמיים, יכולה להיות מסודרת ומתוקנת, כי מידת החסד היא המידה העיקרית. במילים אחרות, שאדם רוצה לבנות בית, או אדם רוצה שהבית שלו יהיה בריא ושלם, אף פעם הוא צריך להיות להשריש בתוכו את מידת החסד. מה זאת אומרת? הוא לא עושה חסד לאשתו שהוא מוריד את הפח לזבל. זה ודאי שהוא לא עושה חסד, כן? זה לא חסד. חסד הכוונה שאתה, אדם לא מחפש לתת על מנת לקבל. אדם מחפש לתת, אפילו הוא לא מגיע. אפילו אם אתה טועה ואתה חושב שלא מגיע לתת, אבל מה עם מידת החסד? מה עם מידת החסד? תעשה חסד. יכול להיות שאתה חייב לתת, אבל אתה טועה וחושב שלא, שאתה לא צריך לתת. אם אתה אדם משריש בתוכו את מידת החסד, הכוונה, אני נותן אפילו מקום שלא מגיע, אפילו מקום שלא צריך, אם אדם משריש את מידת החסד, זה התשתית הבדוקה להשראת השכינה. כתוב, איש ואישה שזכו, שכינה ביניהם. איש ואישה שזכו, שכינה ביניהם. לא זכו, איש יכולתה. מה זה איש ואישה שזכו? זכו שכינה ביניהם, יו"ד, קיי, כל הדרשות שאומרים בשבע ברכות, כולם מכירים. היה סיפור מאוד מעניין, שהיום ראיתי אותו, סיפור מאוד מעניין. היה באמסטרדם שתי קהילות, היה קהילה ספרדית והיה קהילה אשכנזית. הסיפור הזה היה לפני 300 שנה. הסיפור הזה, ראיתי אותו היום, אני עוד לא הספקתי לעכל אותו עד הסוף. הסיפור מסופר על שני גדולי ישראל, שהיו אחד הרב של הקהילה האשכנזית ואחד הרב של הקהילה הספרדית. אני לא אזכיר את השמות שלהם, כי אני לא יודע אם יש בזה בעיה של לשון הרע, אבל זה הסיפור, צריך להתיישב בדבר. אחד הרבנים היה גר בקהילה שלו, היו שתי קהילה, הקהילה הספרדית היה קהילה הנוסים, שבאו מספרד, מפורטוגל, מה שברחו, והקהילה האשכנזית הייתה קהילה שהייתה נמצא שם כל הזמן. אחד הרבנים בא לבקר את הרב השני. היה לו איזו שאלה הלכתית, ושתיהם היו גאוני ישראל, שתיהם היו גדולי ישראל, שניהם גם חיברו ספרים מאוד מפורסמים שהיום משתמשים בהם, כל הפוסקים. האחד היה גר בדחקות. הוא בא לבקר את חברו, את הרב של הקהילה השנייה, הוא נכנס לבית שלו, הוא רואה סלון, מה זה מפואר. רואה שטיחים על הקירות, רואה נברשות. בקיצור, רואה מלכות, עושר. זה מאוד צרם לו. איך יכול להיות שחברו, שהוא יושב איתו בבית הדין, הוא כזה תלמיד חכם חשוב, תלמיד חכם גדול, אף פעם לא יצא לבקר בביתו, הוא מגיע לביתו, רואה אותו, גר ברחבות, בעשירות. הוא אומר לו, מכילה, כתוב, פת במלח תאכל. מה זה? מה עם המשנה הזאת? אמר לו, מכילה, המלך צריך להגיע. המלך מגיע עכשיו לבית שלך? אמר לו, כן. אבל אם המלך מגיע, לא דיברתי שום דבר. אם המלך מגיע, זאת אומרת, צריך לכבד אותו. אמר לו, איפה המלך? אני רוצה לברך עליו, ברוך שחלק וחוכמתו, מצווה ועל ידי. אמר לו, לא, כתוב, איש ואישה שזכו, שכינה ביניהם. השכינה פה, איך אתה רוצה שאנחנו נתנהג? השכינה יצאת בבית. בסדר, כל אחד היה לו את שיטתו והנהגתו. אבל תראו איך גדולי ישראל התנהגו בבית. השכינה נמצאת בבית. איש ואישה שזכו השכינה ביניהם. מה זאת אומרת? שמה? הקדוש ברוך הוא נמצא פה. כשהקדוש ברוך הוא נמצא בבית, איך אתה מתנהג? צריך להתנהג במלכות. הרב זצ"ל היה מספר, היה הסבא של הרבנית. קראו לו הרב שמואל עזרן. הוא היה צדיק גדול, מקובל גדול, הוא היה ראש אבות בתי הדין של הדת המערבים בירושלים, נפטר לפני לפחות 60 שנה, 70 שנה, אבל הרב זוכר אותו. הוא היה גר, וצמוד אליו היה גר עוד משפחה. יש להם הרבה סיפורים, אבל רק סיפור אחד להבין מה זה לקרוא שכינה ביניהם. היה צמוד אליו עוד משפחה, היו גרים שתי משפחות, ביניהם היה, חילקו את החדר על ידי דיקט, שמו דיקט, עץ, וחילקו את הדירה לשניים. פה משפחה אחת, פה משפחה אחת. אחרי שהוא נפטר, אמרה המשפחה שהייתה גרה לידו, שמימיהם הם לא שמעו את השכנים, את הרב משפחת עזרן, את הרב שמואל עזרן, מרים את קולו. מימיהם הם לא שמעו את זה. גרו ביחד 40, 50 שנה, מימיהם לא שמעו שמרים את קולו בבית. מה פירוש הדבר? אם אדם מבין, אם אנחנו מרגישים, אם אנחנו יודעים, שאיש ואישה שזכו שכינה ביניהם, זאת אומרת, מי נמצא בבית כרגע? המלך. נמצא המלך בבית, אז איך מתנהגים? צריך להתנהג בצורה אחרת. אדם לא יכול להתנהג כמו שהוא מתנהג ברחוב. מספרים על רב שלמה זמן אוירבך. מי שזוכר איפה שהוא היה גר, הוא היה גר בשערי חסד. ותמיד שהוא היה לו מדרגות שהוא היה עולה הביתה. כן? לפני שהוא היה נכנס לבית, הוא היה מסדר את הבגדים. שיהיה מסודר, שייכנס בצורה מסודרת לבית. מה קרה? נכנס לבית, דרך אדם נכנס לבית, אתה מוריד את הבגדים, לא מלבש פיג'מה, הולך שכינה ביניהם. הרב זצ"ל, הוא היה הרב הראשי, היה לו לפעמים ימים שהוא היה נוסע, יוצא מהבוקר, חוזר ב-12 בלילה. ומי שהכיר את הרב, מי שזוכר את הרב, הוא אף פעם לא היה אוכל בחוץ. היה מגיע, כל מה שהרבנית הכינה בבית הוא היה אוכל. דברים שמבושלים בחוץ, הוא לא אוכל שום דבר. אז היה נוסע, לפעמים היה באלול במיוחד, היו עצרות יום אחרי יום, מקום אחרי מקום, היה נמצא ב-5, כבר סבא, רעננה, היה יומן, היה 4-5 עצרות כל יום. מגיע ב-12 בלילה הביתה. אדם מגיע הביתה ב-12 בלילה, מה הוא רעב, לא? מה הוא אוכל בדרך? היו מכינים לו ירקות חתוכים, זה מה שהוא אוכל באוטו. זה היה האוכל כל היום. אני אומר לכם, ואני גם שאלתי את הרבנית אחרי הפטירה, את אמא שלי שתחיה, ואני זכמתי לב לדבר הזה. אף פעם הרב לא נכנס הביתה, שאל, יש מה לאכול? מה האוכל היום? אף פעם לא הייתה השאלה הזאת. הרבנית הייתה אומרת לו, יש אוכל מוכן, הוא היה נכנס לאכול במטבח. היא לא הייתה אומרת לו את הדבר הזה, הוא לא היה נכנס למטבח. אף פעם הוא לא שאל, יש אוכל לאכול. למה? כתוב, מה התכלית של איש ואישה? מה התכלית? התורה כותבת, והיו לבשר אחד, הם יהיו אחד, אחד משלים את השני. איש ואישה, הם משלימים אחד את השני. ברגע שאתה יודע, אדם יודע בביתו, שאשתו ואישה יודעת בביתה, שבעלה, הם היו לבשר אחד, הם אחד, אחד משלים את השני, אז הוא יודע שהיא יודע שהוא נכנס הביתה, שהיא יודעת שהוא לא אכל כל היום. אז אם יש אוכל, היא תגיש לו, ואם אין אוכל, אז יש מה לשאול אותה אם יש אוכל. אולי היא לא הספיקה להכין את האוכל, אולי באו הילדים ואכלו את כל האוכל. בשביל מה הוא צריך לשאול אותה אם יש אוכל? הרי הוא יודע שאם יש אוכל, היא תגיש לו. ואם אין אוכל, כי נגמר האוכל, או אכלו את זה אנשים אחרים, אז היא תכין לו, ואחר כך היא תגיש לו. אז בשביל מה לשאול את השאלה הזאת בכלל? זה הדרגה, והיו לבשר אחד. אדם שיש לו את השלמות, שיודע שאישה, האיש והאישה משלמים אחד את השני, והם אחד, כן? אז אין את השאלות האלה בכלל. אין את השאלות האלה בבית. אם אדם מבין, אם אנחנו מבינים, אנחנו מדברים על כל אחד ואחד, שאיש ואישה שזכו שכינה ביניהם, אז הקדוש ברוך הוא נמצא פה, אז ההתנהגות היא אחרת בבית. ההתנהגות, אם אדם לא מתנהג בבית כמו שיש מלך, אז מה הוא אומר במילים אחרות? אין פה שכינה, אין פה שלום בית. אז יש לי בעיה, אז אדם צריך לטפל בדבר. טוב, זה האידיאל, אבל איך מגיעים לשם? יש לנו בעיה, יש מדרש מאוד מעניין, וצריך לדעת אותו. אברהם אבינו נתנסה בשתי ניסיונות, ב-10 ניסיונות. אבל יש ניסיון אחד שנקרא, לך לך מארצך, מולדך ומבית אביך, זה קרא לו הפרשה. ויש ניסיון שני שנאמר, לך לך אל ארץ המוריה. באמת, מה שאל רב לוי, המדרש מביא את המדרש רב, המביא את השאלה. איזה ניסיון יותר קשה? לך לך אל ארץ המוריה, או לך לך מארצך? שניהם בלך לך. איזה ניסיון יותר קשה? ככה המדרש שואל. אומר המדרש, לך לך אל ארץ המוריה, הדאו דכתיב, לך לך אל ארץ המוריה, זה הניסיון יותר קשה. איך הוא למד מהפסוק, מהמילים, שזה יוצא יותר קשה? מסבירים חכמי המוסר את שתי הניסיונות בדוגמה כזאת. יש לך 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 מארצך, ויש לך 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 לארץ המוריה. לך לך מארצך, כתוב, אל הארץ אשר הרקע. לא כתוב מה התכלית, לאיפה תלך. כתוב, לך לך מארצך. זה מבחינת סור מרע. לך לך אל ארץ המוריה, זה מבחינת עשה טוב. מה פירוש הדבר? מי שהיה בבית הכנסת, אז אולי קצת שמע חלק מהדברים בשבת. לך לך מארצך, אומר רבנו בחיה, מה זה לך לך מארצך? לך לך לשון לכלוך. תתרחק מהלכלוך. תתרחק מארצך, מבית אביך, מהארץ של נמרוד, מהבית של תרח, תתרחק משם שלא תתלכלך. כך אומר רבנו בחיה, אחד הראשונים. אברהם אבינו התלכלך אם הוא יישאר, איפה? בארץ של נמרוד? התשובה היא כן. אבל אברהם הוא היה אברהם העברי. מה זה אברהם העברי כתוב? אברהם העברי שכל העולם היה בעבר אחד, והוא היה בעבר השני. אברהם היה לו את כוח ההפרדה, היה לו את כוח ההבדלה. הוא ידע להיות מושפע מהסביבה. בכל זאת, אומר רבנו בחיה, מה פירוש הדבר? אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אם תישאר שמה, סופו של דבר מה? אתה תתלכלך. אתה ידבק ממך במדרגות שלך, של אברהם אבינו, אנחנו לא מבינים אפילו את המדרגות של אברהם אבינו, בסופו של דבר הסביבה תשפיע עליך. אפילו שאתה אברהם העברי, שאתה יכול להיות מעבר הנהר, יכול להיות, סליחה, להיות מעבר בצד אחד של העולם וכל העולם בצד שני, סופו של דבר הסביבה תשפיע עליך. כותב את זה הרמב"ם בצורה יותר ברורה. הוא אומר, מטבע האדם, מטבע בריאתו של האדם, הלכות דעות, פרק ו', הלכה א', מטבע בריאתו של האדם שהוא מושפע מהסביבה. מושפע מבני מדינתו, מושפע מאנשי ביתו, מושפע מאנשי שכונתו. מטבע האדם שהאדם מושפע מהסביבה. זה טבע האדם. ולכן כתוב, לך אל החכמים, אדם שהולך אל החכם, יחכם. ורואה כסילים, ירוע. אדם שרוצה לגור במקום שיהיה לו השפעה טובה, לך תגור בסביבה שיש בה חכמים. בסופו של דבר, ידבק לך משהו מהסביבה. אז זה הניסיון הראשון של לך לך. לך לך מארצך, הכוונה, תתרחק, סור מרע, תתרחק מהארץ של נמרוד, מהבית של תרח, ממקום של כפירה, של עבודה זרה, תתרחק משם. כי בסוף ידבק לך משהו. אפילו באברהם אבינו. ככה אומר רבנו בחיה. אם רבנו בחיה לא אומר את זה, אז אי אפשר להגיד דבר כזה, כן? אפילו אברהם אבינו היה צריך להתרחק מאותו מקום. לך לך אל ארץ המוריה, זה משהו אחר לגמרי. זה קום ועשה של עשה טוב, לעשות מצווה. זה מסירות נפש. אומר המדרש, עשה טוב, לעשות דבר, כן? זה ניסיון יותר גדול מסור מרע. סור מרע זה א', עשה טוב, ב', מה הניסיון יותר קשה? עשה טוב. להתרחק מהרע זה דבר שהוא יותר קל. אנחנו גם רואים את זה בהלכות, אומר הרמב״ם, בהלכות תשובה, יש לנו שלושה דברים בתשובה. יש לנו דבר ראשון, חרטה לשעבר, קבלה לעתיד ווידוי. מה יותר קשה, חרטה לשעבר או קבלה לעתיד? קבלה לעתיד. קבלה לעתיד יותר קשה. אבל תשימו לב, מה אנחנו עושים ביום כיפור כולנו? כולנו מקבלים לעתיד. כולנו אומרים, אנחנו בעזרת השם, אחרי יום כיפור, כל יום שי תבילות בבוקר לפני התבילה, כל יום אנחנו נגמור 4 דפים, דף יומי, נעשה חזרה. את כל הקבלות אנחנו מקבלים. סור מרע, זה הדבר הכי קל שיכול להיות בעצם. מה זה סור מרע? סור מרע, דיברתי לשון הרע בחודש אלול. או דיברתי לשון הרע בחודש טבת. הלשון הרע שדיברתי בחודש טבת, יש לו נפקמינה עכשיו? יש לי הנאה שדיברתי את הלשון הרע, יש נפקמינה כרגע? שום דבר, אין לי עכשיו שום דבר. אז מה כל כך קשה לי להתחרט על מה שהיה בטבת, על הלשון הרע שדיברתי? אכלתי בלי ברכה בניסן, כן? ההנאה הזאת שאכלתי בלי ברכה בניסן קיימת כרגע? לא, יש לי מזה איזה משהו, כלום. למה כל כך קשה לי להתחרט על מה שהיה בניסן? יצר הרע יודע את הדבר הזה. ומה הוא עושה? הוא עושה דבר מאוד פשוט. הוא אומר לך, קבל מלא קבלות לעתיד. אל תתחרט על העבר. למה? כי הוא יודע שהחרטה על העבר היא יותר קלה ויותר מעשית מאשר קבלה לעתיד. קבלה לעתיד אומר לך, תקבל את כל הקבלות שבעולם. אתה בכוח לא תעשה שום דבר. אני יודע שיגיע ראש חודש חשוון, תשכח מכל הקבלות. אומר המדרש, זה מה שאומר המדרש. סור מרע, מה שהיה, לך לך מארצך, זה הניסיון היותר קל. עשה טוב, זה הניסיון היותר קשה. מה זה אומר לנו? אומר לנו דבר מאוד פשוט. לכל מדם יש בבית, יש ויכוחים וחיכוכים. להגיד שאני מצטער ומתחרט, ולא לעשות את הדברים הרעים, צריך לדעת שזה הדבר היותר קל. אז אם אדם בא ורוצה להתחיל לתקן בבית שלו משהו, הדבר הכי טוב לתקן, זה להתחיל קודם כל מסור מרע. ככה חזל אומרים. בדברים שמפריעים בבית, בדברים שגורמים את החיכוכים בבית, את זה להסיר דבר ראשון. תלך לך מארצך. אדם צריך ללכת, לצאת לך, לצאת מהמנהגים הלא טובים שלו. עשה טוב, זה צריך להיות תמיד השלב השני. בדרך כלל, יש, הרב זצ"ל היה מדמיד את הדרשה הזאת, והוא אומר אותו בשם הרב עזרא עטיה, שהיה רבו, שהוא שמע את זה ממנו, וכמובן הוסיף בזה קצת, הוא היה אומר דבר כזה. תמיד אדם בא יצר הרע ואומר לבן אדם, מחליש אותו. הוא אומר, תשמע, אתה בנקודה הזאת, אתה לא יכול לעשות את זה. אבל אומר לו, אני כן רוצה לעשות את זה. הוא אומר לך, אתה לא מסוגל לעשות. נותן, יצר הרע, התפקיד שלו לתת לבן אדם חלישות, שהוא לא מסוגל לעשות את הדבר. הוא מספר שפעם היה גביר אחד גדול בחלב, שם היה רב אחד חשוב, קראו לו הרב אברהם אנטבי. הוא היה רב שם, הוא היה בעל יושב אוהלים, הוא כתב ספר, פעם היה בחלב, איפה שהוא היה גר, היה שם מגפה. והמגפה הזאת, והיה שם וירוסים, מה שנקרא היום, כל אנשי העיר ברחו מהעיר. אז כל היהודים ברחו והלכו לגור במדבר, כי היה בעיר מגפה, פחדו להידבק. אז הוא, איפה ישבו? ישבו, עשו אוהלים, ישבו שם. אז הוא כתב פירוש, הוא קרא לזה יושב אוהלים. איפה הוא כתב את הפירוש הזה? באוהל. עכשיו הוא כותב בהקדמה שלא היה לו שום ספר. הם לא הספיקו לקחת שום ספר מהבית, והוא כותב את כל הפירוש הזה מזיכרון. אז לכן אם תמצאו בי שלא מצאתי מקור או טעיתי באיזה ציטוט, תתלו את זה במה? וזה שישבתי, לא היה לי ספרים. ובדקו את הספר הזה כמה פעמים, יש שם מאות ציטוטים ומאות מראי מקומות, ולא מצאו אפילו מקום אחד לא מדויק. לענייננו, הוא קרא פעם לראש הקהל, והוא אמר לו, תשמע, אתה כבר בן 70, הגיע הזמן שתקווה יתאים לתורה. כל יום אחרי התפילה, תגיד חוק לישראל. חוק לישראל, תלמד משהו. אמר לו, כבוד הרב, אני ראש הקהל, מביא את כל דברי הקהל לפני הממשל. אני, יש לי מפעלים גדולים, אני עשיר, צריך להחזיק אותם. אין לי זמן, אני לא מסוגל, לא יכול לקבוע זמן ללימוד תורה. אמר לו, הרב, אתה לא יכול? אתה לא רוצה. אתה לא רוצה. אמר לו, מה אני לא רוצה? בדרך שאני רוצה, איזה יהודי לא רוצה לשבת ללמוד? אני לא יכול, יש לי עסקי ועסקי הקהל ועסקים הפרטיים שלי, לא יכול. בסדר. עבור עוד שבוע, עוד פעם רב קורא לו אחרי התפילה, אמר לו, תשמע, הגיע הזמן, אתה כבר בן 70 ושבוע, אתה צריך לקבוע עתים לתורה. אומר לו, הרב, אמרתי לך, אני יש לי עסקים פרטי ויש לי עסקי הקהל ויש לי עסקים כאלה, לא יכול. אמר לו, אתה לא יכול? אתה לא רוצה. עברו עוד שבועיים, הגיע כבר לגיל 70 וחודש, כן, בערך. קרא לו עוד פעם הרב, אמר לו, אתה בן 70 וחודש כבר, הגיע הזמן לקבוע עתים לתורה, אחרי התפילה. אמר לו, כבוד הרב, אני לא יכול. אמר לו, אתה לא יכול, אתה לא רוצה. טוב, זה הלך הביתה. אומר לי אשתו, גברת, אני לא יודע מה רוצה ממני הרב. אני רוצה ללמוד שאני ללמד תורה. מה, אני לא רוצה? אתה יודעת כמה אני רוצה ללמוד. אבל אני לא יכול. יש לי את המפעל הזה, ויש לי את המפעל ההוא, ויש לי את כל הקהל בא אליי, ואני צריך לטפל בדברים האלה, ופה ושם, ואיך אני יכול? את רואה שאין לי זמן לנשום. את בעצמך יודעת שאין לי זמן לנשום. אני לא רוצה? אני לא יכול. אומרת לו, תשמע, אתה צודק. מה שאתה אומר, אתה צודק. עוד פעם הרב קורא לו, אומר לו, תקבע אי זמן ללמוד תורה, אומר לו, אני לא יכול. אומר לו, אתה לא יכול, אתה לא רוצה. טוב, ככה, כמו התנהל הדבר הזה, עבר זמן, הוא עשה איזו עסקה טובה, הרוויח הרבה כסף. חזר יום אחד הביתה בצהריים, נס הביתה, אומר לאשתו, תשמעי, היום הרווחתי, ברוך השם, הנכדים ודאי כבר לא צריכים לדאוג, גם הנינים לא צריכים לדאוג, ברוך השם, עשינו עסקה טובה. בואו נלך לטייל קצת, לקחו את העגלה עם הסוסים ויצאו לטייל בדרך. הם יצאו מהעיר, פתאום הם רואים מרחוק איזו עגלה אחרת תקועה בתוך הבוץ. מתקרבים לשם, רואים שזה אחד השרי, שרי הממשלה, כן? העגלה שלו נכנסה לתוך הבוץ ותקועה. השר הזה עומד עליהם הדרך ולא נותן לאף אחד לעבור, עצר אותם. אומר, oh, ברוך השם שבאתם, אנחנו כבר הרבה זמן תקועים פה. תעזרו לנו להוציא את העגלה מן הבוץ. אז הוא אומר, אותו ראש קהל, אומר לנהג שלו, חבר, לך תעזור לו. הם נסים לעזור, דוחפים את העגלה, לא יוצא שום דבר. לוקחים את הסוסים של היהודי, עותמים אותם לעגלה של הגוי, של אותו שער, דוחפים, 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 הסוסים שלו, הסוסים של זה, הנהג שלו, הנהג של זה, שום דבר לא זז. פתאום נפתחת הדלת, השר הזה אומר לו לאותו יהודי, לאותו חוואג'ה, אותו יהודי, אומר לו, תרד למטה, תעזור לדחוף. אומר לו, מה אתה מדבר? אני בן 70 וחודש, אני זוכר את זה מהבוקר, אני בן 70 וחודש. אני אדם מכובד, אני ראש הקהל, אני עשיר. מה אתה רוצה שאני ירד למטה, אכנס לבוץ, לדחוף את זה? אני לא יכול. אמר לו, מה אתה לא יכול? תרד מיד. אני לא יכול. השר הזה לא מכיר את המילה לו, הייתה לו שתי סתירות. אשתו אומר לו, תשמע, זה משוגע, אין מה לעשות, נפלנו, לך תעזור. יורד למטה, היהודי והנהג שלו, והנהג של הגוי, והסוסים של הגוי, והסוסים של יהודים, דוחפים, 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 נופלים לתוך הבוץ, ממשיכים לדחוף, בסוף, העגלה יצא. טוב, אחרי שיצאו סוף סוף, היה מבסוט, שמח וטוב לב, הוא כולו מלא בוץ, השר הזה מגיע, אומר לנהג שלו, נותן לו מוציא איזה מג'ידי, נותן לו מג'ידי אחד, אומר לו, תשמע, עבדת קשה. הולך לנהג של היהודי, נותן איזה מג'ידי אחד, אומר לו, עבדת קשה, מגיע לך. היה בטוח עכשיו, אותו יהודי הזה, מה הוא הולך לקבל? לפחות מדליה, נכון? הוציא את הסוסים של אותו אחד, את אותו עגלה. הוא מגיע אליו, נותן לו שתי סתירות. אומר לו, עכשיו אתה מחביץ לי, מה אתה רוצה? אומר לו, אתה שקרן. אתה לא יכול, אתה לא רוצה. טוב. עולה למעלה, לזה, רואה את אשתו צוחקת. אומר, מה, גם את צוחקת עכשיו? לא מספיק שחטפתי מכות, את צוחקת? אומרת לו, אתה לא רוצה, אתה לא יכול, אתה לא רוצה. תשים לב מה שאמר לך אותו אחד. אתה זוכר מה שהרב אמר לך? אין דבר כזה לא יכול. אתה לא יכול, אתה לא רוצה. אומר הרב זצ"ל, כתוב בפרשת בראשית, כתוב ולפתח חטאת רובץ, כן? היצר הרע, מה הגדרה שלו? לפתח חטאת רובץ, ואתה תמשול בו. אתם יודעים מה רש"י כותב מה זה ואתה תמשול בו? רש"י אומר מילה אחת, אם תרצה. אם תרצה, אתה תמשול בו. הרעש הזה מאוד מפחיד. זאת אומרת, אם אנחנו נכשלים באיזו עבירה, זה לא בגלל שאנחנו לא רוצים, שאנחנו לא יכולים. אנחנו לא רוצים. יש לך פה רשי? תפתח, תראה מה שרשי כותב. פרשת בראשית. הוא אומר, ואתה תמשול בו אם תרצה. רשי במסכת קידושין אומר את זה יותר. אומר שהיצר הרע הוא משול לאש, ואפילו יוצרו קורא אורה. אבל ואתה תמשול בו, אומר רש"י, איך תמשול בו? אם תרצה על ידי עסק התורה. רש"י בקידושין, מסכת קידושין, דברי תורה, עניים במקום אחד ואשרים במקום שני, מוסיף מילה אחת. אם תרצה, איך אתה יכול למשול ביצר הרע? איך אדם יכול למשול במידות הלא טובות שלו? איך אדם יכול למשול במידת הכעס שלו, במידת הגאווה שלו, בכל המידות כולם? אם תרצה. אם אתה לא, אם אתה נכשל, זאת אומרת, לא כשאתה לא, בגלל כשאתה לא יכול, בגלל שלא רצית. בגלל שלא רצית. זה רשי מאוד מחייב. זה לא רשי, זה תורה. התורה, כתוב הפסוק דבר מאוד מאוד מחייב, מאוד מאוד מפחיד. זאת אומרת, צריך אדם לדעת שכל השלום בית שלו, וכל ההנהגה שלו בבית, וכל הבן אדם לחברו, וכל הבן אדם למקום שלו, הקדוש ברוך הוא לא מביא ניסיון לאדם שהוא לא יכול לעמוד בו. אנחנו מתפללים, אל תבין עוד אלו ניסיון, כדי שלא נבוא לידי ביזיון, שלא נעמוד בניסיון. אבל זה צריך לדעת, כל ניסיון שהקדוש ברוך הוא מביא לאדם, הוא יכול לעמוד בו. איך? אם תרצה. איך אם תרצה? אומר רש"י במסכת קידושין, על ידי עסק התורה. על ידי שאדם עוסק בתורה, אדם יכול, הרצון שלו והיכולת שלו יכולה לשבור את יצר הרע. נסכם מה שלמדנו היום. למדנו דבר אחד. א', צריך לדעת, והיו לבשר אחד. צאת על רש"י? תביא תביא אליו. זה לא אני אומר, זה רש"י אומר. אתה תמשול בו. תקרא, תקרא את רש"י, נו, תקרא את רש"י. את הפסוק, אני לא זוכר.
הלא אם תטיב שאת, ואם לא תטיב לפתח אתה תורץ, ולכת לשוקתו, ואתה תמשול בו. רש"י אומר, ואתה תמשול בו, אם תרצה, תתגבר עליו.
חד וחלק. רש"י אומר, ואתה תמשול בו, הכל תלוי ברצון שלנו. הרש"י הזה מאוד מחייב. רש"י הזה מאוד... רש"י אמרתי, מסכת קידושין מוסיף עוד מילה אם תרצה על ידי עסק התורה. על ידי עסק התורה אדם יכול לשבור את יצר הרע, לשבור את המידות שלו. אנחנו צריכים לדעת שיש אפשרויות למשול בו על ידי שאדם מגביר את לימוד התורה, זה מעדן את האדם. על ידי שאדם מגביר בבית את מסע החסד, האישה מגבירה את מסע החסד, זה אחד המידות שלמדנו אצל אליעזר, שזה המידה שיכולה, שהיא משפרת את כל גופו של אדם. זה מידת החסד. והדבר הכי חשוב צריך לדעת, בתיקון המידות, א' זה סור מרע, מה שלמדנו, שזה הדבר, לך לך מארצך, ואחר כך מגיע העסק השני, שזה נקרא, עשה טוב. יש הרבה שאומרים, בוא נתחיל עם עשה טוב, וזה אני מסיים. למה אנחנו מתחילים עם סור מרע? בוא נתחיל עם עשה טוב. נתחיל עם עשה טוב, ומילא, הרע ייפול מעצמו. זה הייתה מחלוקת גדולה מאוד בין... אני לא נגדיר את השמות בדיוק, אבל בין שני חצרות של רבנים מאוד גדולים בדור הקודם. האם, אני נזהר בלשון שלי כדי שלא ידעו על מי מדבר, האם צריך להתעסק יותר בעשה טוב, או האם קודם כל צריך להתעסק בסור מרע? אחד אמר, בוא נעשה עשה טוב, בוא נלמד קבלה וחסידות וענייני, ונתעסק בדברים גבוהים ועצומים, וממילא הרע התבטל. ושיטה אחרת אמרה, לא, אדם קודם כל צריך לשבור את המידות הרעות שלו, להתרחק מהדברים המקולקלים, ואז הוא יכול להיכנס לדברים הגבוהים. אני לא בא להכריע בין שני המידות האלה, אבל מדברי מה שלמדנו עד עכשיו משמע, שאדם צריך לתעסק קודם כל מסור מרע, ואחר כך להגיע לעשה טוב. אמרו, אחת מחכמי המוסר, שהאחז, בנקודה שקודם כל צריך להתעסק בסור מרע, אמר לאחד מתלמידיו הגדולים, אתה זוכר את הסיפור של משפחת ססון? אמר לו כן. אמר לו זה התשובה. מה היה הסיפור? היה גבירים גדולים שקראו להם משפחת ססון, הם היו בבגדד ובהודו. אחד מהמשפחה הזאת, זה היה סיפור מפורסם לפני 100 שנה, קנה בהודו, בעיר קלקולטה, קרקע גדולה מאוד. והוא בנה עליה ארמון. הביא מהנדסים הכי גדולים שיכולים להיות, בנה עליה ארמון הכי יפה שבעולם. עם המהנדסים, עם המקדמי בטיחות, הכי טובים שיש בעולם. אחרי שנגמרה הבניין, אחרי כמה שנים, ראו שהארמון מתחיל טיפה לשקוע. טוב, הביאו את המהנדסים לראות מה קורה, הרי הביאו פה את המהנדסים הכי טובים. בדקו את היסודות, בדקו את הכל, הכל לפי הספר. הכל טוב ויפה, אבל עוד שנה עברה, עוד איזה שקיעה אחת. הביאו מהנדסים מאנגליה. בדקו את החומרי בנייה, את הבטון, את היסודות, את התוכניות. אמרו, תשמעו, זה נעשה לא באנגליה. זה יקים לא בנו דבר כזה. הדבר הכי טוב שיכול להיות נבנה פה. אז למה זה שוקע? הביאו עוד אחד שיבדוק. בקיצור, בא איזה יהודי חכם אחד, בדק, בדק, בדק. התברר שלפני 300 שנה, האזור הזה לא היה שייך בכלל לעיר קלקולטה. מה היה שם? היה שם המזבל העירונית של העיר קלקולטה. כל הזבל היו מעבירים לשם. אחרי שעוברים זבל, מה קוראים? שופכים על זה אפר. לאט לאט העיר התפשטה והגיעה למקום. עכשיו, מי זוכר מה היה לפני 300 שנה שם? אף אחד לא זוכר. קנה איזה בן אדם אחד, סוחר טוב, היה לו את הקרקעות האלה. הוא נפטר, זה עבר לבנים שלו. לאט לאט, העיר הקיפה את השדה הזה, מכרו את זה למשפחת ששון. אתה יכול לבנות את הארמון הכי טוב שבעולם, עם המתכנתים הכי טובים שבעולם, עם היסודות הכי טובים שבעולם, אבל אם בקרקע יש זבל, הזבל בסופו של דבר זז, הוא מתפרק ולאט לאט שוקע. יכול להיות את הארמון הכי טוב, אם היסודות לא טובים, אם הקרקע לא טובה, אם לא סילקת את הסור מרע, זה בסוף ישקע. אני לא בא להכריע בין שני השיטות, אבל מה אנחנו לומדים מפה? אדם שרוצה לבנות את ביתו, כל אחד רוצה לבנות את הבית כמו שצריך, א' זה סור מרע, בעזרת השם נזכה כולנו שיהיה עשה טוב, ונזכה בעזרת השם שהבית שלנו יהיה משכן לשכינה, ושאדם נדע להתנהג בביתנו, שהמלך נמצא שם.